אנחנו נמצאים ביום האחרון של השנה, סמוך לראש השנה, יום הדין. אז נראה קצת בגמרא בנסרט ראש השנה, לצד זכות בדין. אומרת הגמרא, רב אמר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו שנאמר, נושא עבוד ועובר על פשע. למי נושא עבוד? למי שעובר על פשע. זאת אומרת, יש פסוק שבו כתוב במיכה, פרק ז' פסוק י"ח, ותעשר, התנ"ך מחולק לתורה, נביאים כתובים. התורה זה חמישה חלקים, מראשית שמות ויקרא במדבר דברים. הנביאים זה שמונה ספרים, מרשועה שופטים שמואל מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותעשר. תעשר מורכב מ-12 ספרים קטנים. אז אחד מהם זה ספר מיכה. שם במיכה כתוב, בפרק ז' פסוק י"ח, מאל כמוך. נושא עבוד ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסידו. אז דורש לגמרא את המילים, נושא עבוד ועובר על פשע, למי הקדוש ברוך הוא נושא עבוד? הגר"א גורס, למי עובר על פשע? למי שנושא עבוד. לכאורה יש בזה נפקא מינה גדולה מאוד, כי מבואר בגמרא במסכת יומא, ש... מסכת כריתות, שפשע זה דבר יותר חמור מעוון, חטא זה שוגג, עוון זה מזיד, ופשע זה מרידה, זה כביכול בכוונה להכניס. אז לפי הגרסה של הגר"א יוצא, שמי שנושא עוון, אז הקדוש ברוך הוא כבר עובר לו אפילו על פשע. לפי הגרסה שלנו, למי שעובר על פשע, זה יותר חריף, עד השם מר סולח לו על העוונות. לפי הגרסה של הגר"א, אז הוא יותר קיצוני, בצד הוויתור. אומרת כבר, אבונה ברדה רב יהושע חלש, על רב פאפה לשיעו לבין, חזי תחניש לאלמה, אמרנו צריכו לסבתא, לסוף התפחה ומכסה רב פאפה למכסה, אבל מה יחזי פירוש הדבר, אבונה ברדה רב יהושע היה חולה מאוד, אז רב פאפה בא לבקר אותו, הם היו לומדים הרבה ביחד, אז זה היה נראה שקנה את הבא כבר, עומד להיפטר, הוא נפטר, אז הוא בעצם בתכריכים, לסדר את התכריכים, ואחרי זה הוא התרפא. אז רב פאפה התבייש, שכאילו, הוא כאילו דיבר על המוות שלו, כשהוא לא מחלצה את הטעות, הוא לא היה בדרך למות. אז אמרנו, רבו, שהוא לא טעית. אם אחי אבי, באמת כבר היה בדרך למות, ואמר עליו הקדוש ברוך הוא, או איב ולמו כי במילה, לא תקום בעדי, שנאמר, נושא עבוד ועובר על פשע, מי נושא עבוד ועובר פשע. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ויתר לו, אגב שהוא היה אמור למות, כיוון שהיה דרכו לוותר לאלו שעשו לו דברים רעים, אלו שעשו לו עבודות, לא היה מוותר להם, אז ויתרו לו על הפטירה, הוא חזר לחיות. עד כדי כך, הכוח הגדול, שאדם מוותר על עבודות שעושים לו, שיש לזה כוח להציל את החיים של בן אדם. כי קראנו קודם את הפסוק שכתוב כך, אל כמוך, נושא עבוד, ועובר על פשע. נשארית נחלתו, לא יחזיק לאן פה כי חפץ חסדו. אז אחרי המילים נושא עבוד ועובר פשע, שמזה דרשו שהקדוש ברוך הוא, למי שמוותר על העוולות שעושים לו, גם השם ברוך מוותר לו, מכפר לו על הרבה דברים, כתוב נשארית נחלתו. אומרת שגם היה אמר ביחד בר חנינה, עלייה וקוץ בה, נשארית נחלתו ולא לכל נחלתו. למי שמשים עצמו כשיריים, זאת אומרת לא מספיק לוותר על עוולות שעושים לו, כדי לזכות לזכות הזאת, צריך גם שיהיה משים עצמו כשיריים. מה זה משים עצמו כשיריים? מאוד ענף, תמיד כמו משאיר את עצמו בצד. אז הענבה זה דבר שמאוד מאוד עוזר לזכות ביום הדין. מאוד מאוד עוזר לזכות ביום הדין. נזכרנו בשיעור הקודם את דברי השפת אמת, שאומר שיש עניין גדול מאוד בראש השנה, להיות שאיפה חזקה לחיים קדושים, לחיים מרוממים, אפילו אם אדם אומר נראה, הוא לא מצליח, הוא כבר ניסה הרבה שנים ללא הצלחה, היצר אומר לו תתייאש, לא, להיות שאיפה חזקה לחיים גבוהים מאוד מאוד, ויש כוח בשאיפה הזאת לקבוע שזה יתפס בראש השנה, ראש השנה זה רק בראשון של השנה, הוא הראש של השנה. יש לו כוח להשפיע על כל השנה כולה. אז השאיפה החזקה להיות מחובר להשם, פועלת שהוא באמת יהיה מחובר להשם. ולא רק לשאוף לזה, גם להתפלל על זה, גם להתחנן על זה. אבל ההוספה של שפת אמת, שגם מעבר לזמן התפילות, גם בזמנים שמתפלים על דברים אחרים, שיהיה כל הזמן בלב את השאיפה החזקה לחיות חיים מרוממים, חיים רוחניים, חיים קדושים, חיים טהורים, חיים של דבקות בהשם יתברך. כתוב בפסוק, האלוקים עשה את האדם ישר ובקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, תחילת הבריאה של האדם הייתה עבור שהאדם יחיה חיים מאוד גבוהים, ילמלכת עץ הדעת. הדרגה של אדם הייתה בכמה וכמה ממה שאנחנו יכולים לתאר בכלל. אז בראש השנה התפקיד שלנו לשאוף לדרגות הכי עליונות האלה. יש לנו בתורה הרבה מצוות, אבל צריך לדעת שחוץ מהמצוות המעשיות, יש גם מצוות הלבבות. קראנו בתורה, בפרשיות האחרונות, על זה שאנחנו צריכים לשמור את התורה בכל לבבנו, בכל נפשנו. לא רק אהבת השם צריכה להיות בכל לב ובכל נפש, גם שמירת המצוות צריכה להיות בכל לב ובכל נפש. אנחנו צריכים להיות מחוברים חזק מאוד להשם יתברך. הרמב"ם כותב בהלכות דעות פרק שישי, שהאדם מאוד מושפע מהסביבה הסובבת אותו. בצד המעשי של קיום המצוות, גם אדם מושפע, אבל בצד המחשבתי, האדם הרבה הרבה יותר מושפע. אנחנו חיים בעולם שכולם יודעים על כל העולם. פעם כל אחד ידע מה קורה בכפר שלו. היום העולם הפך להיות כפר אחד גדול כל העולם. ורוב העולם מחפש עניינים של כסף ותאוות. יש בעולם בערך 7 מיליארד אנשים, אולי אני טועה במספר, אבל בערך זה מה ששמעתי שאומרים. כמה מתוכם באמת השאיפות שלהם הם מוכניות? חלק מאוד קטן. רוב העולם השאיפות הן גשמיות, ולא זו בלבד, אלא שאלו שהשאיפות שלהם גשמיות, הם שולטים בכיפה בעולם. ואלו שיש להם שאיפות רשמיות, מסתכלים על אלו שהשאיפות שלהם מוכניות, כאילו זה איזה טמפלים, כאילו זה איזה אנשים ישנים שלא ראו אורמים הם. אנחנו צריכים לדעת, זה לא כך. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא את האדם. הנשמה של האדם היא דבר גבוה מאוד, קדוש מאוד. נעבור עכשיו לתפילות של ראש השנה, בלי נדר. יש לנו בדף למקבט עמוד א' אומרת המשנה. משנה, מסרד ראש הדף למקבט עמוד א', סדר ברכות. הכוונה ברכות של מוסף של ראש השנה. יש הבדל בין מוסף של ראש השנה לכל תפילת המוספים של שאר השנה, דהיינו. מתי יש לנו תפילת מוסף? בשבת, בראש חודש, בפסח, בשבועות, בראש השנה, ביום הכיפורים ובסוכות. זה הימים שיש בהם תפילת מוסף. מה הפירוש המילה תפילת מוסף? יש קורבנות שכתובים בפרשת פנחס. מדובר בפרשת פנחס, הקורבנות המוספים. ויש תפילה בימים שיש את הקורבן הזה, יש תפילה נוספת. כל יום יש לנו שחרית, מנחה וערבית. בימים שיש קורבן, שנקרא קורבן נוסף, אז חכמים תקנו עוד תפילה נוספת כנגד הקורבן הזה. אז יש בתפילות של ערבית, שחרית, מנחה, של שבת וחגים, יש שבע ברכות. ג' ראשונות כרגיל, ג' אחרונות כרגיל, והתפילה של החג. אותו דבר במוסף, בברכה האמצעית של הברכה של החג, מדברים על הקורבן. אבל בראש השנה יש ג' ברכות באמצע. מה עם הג' ברכות באמצע? מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז עכשיו, אז זה שיש לנו ארבעה עניינים באמצע. יש לנו את התפילה הרגילה של החג של מוסף, ועוד מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז זה המקום לעשות שיהיה 10 ברכות, אבל האמת שיש רק 9 ברכות. אז איך מסדרים את זה? אז זה הולך את המשנה, בסרט ראש השנה פרק רביעי, דף למד בעצם דף בדפי הגמרא. סדר ברכות, אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות ימהד ואינות תוקע. קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. אומר עבודה ועודה וברכת כהנים וגבורה ביוחנן בן נורי. עבודה ועודה, אז רצה, עודה זה מודים, ברכת כהנים הכוונה, ברכת כהנים נשים שלום שחרף, כי יש קשר למה שכתוב נשים שלום, לברכת כהנים שמסיימת, נישא השם פנה ונך ועשם לך שלום. אומרת הגמרא, זה דברי רבי יוחנן בן נורי, אמר לו רבי עקיבא, אם לא תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אלא אומר, אבות וגבורות קדושת השם, וכולל מלכויות קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. אומר, עבודה ועודה וברכת כהנים. ביאור המשנה כך, היה מסורת בידם שביום שבראש השנה במוסף יש 9 ברכות, ג' ראשונות וג' אחרונות, כמו יום רגיל, ועוד ג' באמצע. כן, אמרנו, יש לנו פה בעיה שבעצם יש לנו 4 עניינים נוספים. הברכה הרגילה של מוסף ומלכויות, זיכרונות ושופרות, אז איך מסדרים את זה? אז בזה נחלקו התנאים. רבי יוחנן בן נורי אומר שהמלכויות מסמיכים לברכה ג' שזה אתה קדוש ושמך קדוש. ומוסיפים איזו הוספות לתפילת מלכויות. ואחרי זה באמצעיות, שבאמצע הראשונה זה קדושת היום, שזה הברכה של החג עם המוסף, ואחרי זה זיכרונות ושופרות. כתוב לתקוע מתי תוקעים במוסף, מגיעים אל האמצעיות. אז מה רבי עקיבא ואמר לו, אם לא תוקע למלכויות לנו מזכיר, אלא אומר אבות וגבורות קדושת השם, ג' ראשונות כרגיל, וכולל מלכויות עם קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. אומר עבודה עבודה עמוקת כבר. אומר הגמרא, אמר לו המקיבה אם לא תוקע למלכויות למה מזכיר, מה מושלם מזכיר, אבל למה עדכר, אלא למה 10, למה 9, דהואיל וישתני ישתני. זאת אומרת, הכוונה הייתה שהוא שואל רק שיגידו פחות פסוקים. על כל פנים, אז מה כתוב לנו פה? שלהנחה שההלכה כמו רבי עקיבא, במחלוקת השם ברוך הנה בנורי ורבי עקיבא הלכה כרבי עקיבא, אז ג' ברכות ראשונות בנוסף של ראש השנה כמו כל יום, יש בזה הוספות, אבל לקראי הברכות זה אותו דבר, ג' האחרונות בעיקרה באותו דבר, ובאמצע יש ג' ברכות, בחת מלכויות, ברכת זיכרונות, ברכת שופרות. ובברכה של מלכויות יש גם את התפילה הרגילה של כמו מוסף של חג רגיל. עכשיו, במלכויות, זיכרונות ושופרות, כל אחד מהם כולל ככה. הוא כולל תפילות שקשורות למלכות השם בעולם במלכויות, לזיכרון מעשי האדם על ידי השם בזיכרונות, וזיכרונות כל מה שהיה בעולם הקדש יצחק ועוד. ובשופרות, כנראה ששופרות, וגם פסוקים. 10 פסוקים, אומרת את משנה 4 באותו דף, אין פוחדים ב10 מלכויות, ב10 זיכרונות, ב10 שופרות. דהיינו, צריך להגיד 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים של זיכרונות, ו10 פסוקים של שופרות. ואיך עושים את זה? אומרת הגמרא, שלמסקנה מה שאנחנו עושים, אומרים ג' פסוקים מהתורה, אחרי זה ג' פסוקים מתהילים, אחרי זה ג' פסוקים מנביאים, ואחרי זה משלימים באחד ברמב"ם יש נוסח התפילה, ברמב"ם בספר אהבה יש בסופו את סדר התפילה של כל ימות בשנה. כמו סידור, מחזור, יש שם ברמב"ם. אז נראה ברמב"ם מהנוסח של ברכת של הברכות האמצעיות של מוסף של ראש השנה. אומר הרמב"ם, קודם אומרים, אתה בחרת מכל העמים, עד זה חציית מצרים, פני חטאינו גלינו בארצנו, עד ידיד כסדרה מספיק להלכתה, כמו כל חד. שזה הרמב"ם כבר כתב קודם את הנוסח הרמב"ם כתב את זה לפני כן ליום ראשון של פסח. שאומר, אתה בחרת מכל העמים, ורציית בן כל שנות וכו'. עכשיו, מה שנוסף במלכויות, כך. מתחילים בעלינו לשבח, תפילה הידועה שלנו לשבח לנו לכל וכו'. עד ככתוב בתורתך, וידעת היום השבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים בעל ועל הארץ ותחת אין עוד. אחרי זה אומרים, אל כן, מקווה לך השם אלוקינו. הרבה פה אומר, תוכיל על הכן. צריך להגיד את זה לפני תחילת התפילה בדרך כלל. אל כן, מקווה לך השם אלוקינו לראות בפרט מזח. עד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. זה הפסוק הראשון של מלכויות. איפה כתוב הפסוק אדוני ימלוך לעולם ועד? זה כתוב בשירת הים, בפרשת בשלח. שקרוב לסוף השירה, משה רבנו אמר בכל עם ישראל, וגם מרים הנביאה עם בנות ישראל, את הפסוק השם ימלוך לעולם ועד. בכלל העניין של השם ימלוך לעולם ועד, מה שכתוב ברמב"ם בהלכות מזוזה, פרק ו' הלכה י' ג', אומר הרמב"ם, חייב אדם להיזהר במזוזה פני שחובת הכל תמיד. כל מי שיכנס ויצא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. יזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיעתו באבלי הזמן. וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמים אלא ידיעת צור העולם. אדם צריך תמיד לזכור שכל הדברים שאנחנו רואים בעולם הזה הכל הבלים זמניים, הבלי הזמן. רק הקשר עם השם יתברך זה הדבר היחידי שעומד לעד ולעולמים. ואומר רבנו שכל זה כלול במה שיש לנו במזוזה. ולכן כל פעם שעוברים ליד הפתח שיש בו מזוזה, נכנסים ויוצאים, צריך להיזכר בזה. אז זה הפסוק הראשון. אחר כך, וכתוב, לא יפית עבד ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, אדוני לא אבי מאותוות מלך בו. זה כתוב הפסוק בפרשת בלק, והברכות שברך בלעם את עם ישראל. וכתוב, ויהי בישרון מלך מתאסף רשם, יחד שבטי ישראל. זה בפרשת וזאת הברכה. ודברי קודשך כתוב למור זה בתהילים, כי לאדוני המלוכה מושל בגויים. וכתוב, אדוני מלך כאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר, אף תיקון דבל בל תימות. וכתוב, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור הדור הלויה. וכתוב, סוף שערים ראשיכם, וינסו פתחו עולם, ואיפה מלך כבוד, מי זה מלך הכבוד? אדוני סוס הגיבור, אדוני גמור מלחמה. סוף שערים ראשיכם, וינסו פתחו עולם, ואיפה מלך הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? נאי צעות מלך הכבוד, סלע. אז זה פסוקים שקראנו מתהילים. עכשיו יש פסוקים מהלווים, ועל ידי עבדיך הדין, נאמר, כה אמר אדוני מלך ישראל וכהלו, אדוני צעות. אני ראשון ואני אחרון, ומבן עדיין אלוהים. אני צריך לזכור שיש מי שמנהל את העולם, זה רק השם יתברך. ואומר רב חיים גולוס, זה מספר למשכיים, שער ג' פרק י' ב', שבשער שאדם מתחזק בדעתו, שהכל מה שקורה בעולם, רק השם יתברך הוא מהווה את זה. מפעיל את המערכת, ולא זו בלבד. לא רק כל הפעולות שנעשות בעולם, גם כל המציאויות שקיימות בעולם, רק הקדוש ברוך הוא מהווה אותם בכל רגע ורגע. כל רגע ורגע שמהווה את כל מה שיש בעולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להחריב את העולם, הרב חיים ולא נצטל, הוא לא צריך היה להחריב את זה. מספיק שהוא יפסיק לברוא את זה, כל רגע הוא בורא את זה יש בעין. הוא מפסיק לברוא את זה, לא היה כלום. הרב מבריץ לגריז הצל לספר, שבמלחמת העולם הוא ברח ממקום למקום ברכבת, והוא היה כל הזמן מחזק את מחשבתו במחשבה הזאת, שאומר רב חיים ולא נצטל, שהקדוש ברוך הוא מהווה את הכל ואין שום כוח בלעדיו, ועצמותו התברך ממלא את כל העולמות כולם, ואין שום דבר ממשי מבלעדיו. והיה כל הכל בסדר. רגע אחד הוא הפסיק במחשבתו מלחשוב את זה, יד הוא בא לתוך חייל גרמני, שהיה סכנה גדולה שלא יעשה לו איזה, שלא ייקח אותו, יעשה לו משהו. אז הוא מיד חזר לחשוב בזה, ואז החייל נעלם. זאת אומרת, הוא לקח את זה ממש כפשוטו, מה שמחיים, הוא לא נזצר כותב את השחיים, שזה סגולה נפלאה לבטל מעליו כל פינים, וגם לפעול ישרות למעלה מהטבע. אז חשוב מאוד להתחזק בסגולה הזאת בראש השנה, שזה יום הדין הגדול והנורא. אם אני אתן שאדם מתרכז כך במחשבתו, אז משתנים כל המתפקים עדינים ונהיים ישועות, ודאי שביום הגדול הזה, ראש השנה שבו נקבעים בדברים, חשוב מאוד מאוד להתחזק במחשבה הזאת. מאוד מאוד להתחזק במחשבה הזאת. בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, בחוברת הרביעית, פרק רביעי, כתוב על זה באריכות רבה, יש את זה ברשת בכמה מקומות כמדומני, את הספר הזה אפשר למצוא את זה שם. מאוד חשוב לראות את הפרק הזה, לא, זה לא חידושים שלי, זה דברים שאספתי מדברי רב חיים, ולא זה קצת בכמה מקומות, מאוד ספרים. היסוד הגדול שכותב שם רב חיים, ולא זה צד שעצמותו התברך נמצא בכל מקום, אפילו על ידינו ואפילו בתוכנו. מי שכותב את זה הכי באריכות והכי קדמון, זה רב סעדיה גאון. גם ברמב"ם מוכח כך, וזו הדעה האמיתית. צריך להשריש ולחזק את הדעה הזאת ולמצל ולמוד כל עם ישראל. שביעיתי השם לנגדי תמיד כמימיני בא למור, תמיד נזכור שהשם בך נמצא על ידינו ובתוכנו. ואומר הרמב"ם מורחיים סבלה וסיפה שכשאדם חושב על זה, זה מכניס אצלו יראת שמיים גדולה מאוד. אומר הרמב"ם סבלה וסיפה שבגשם נגדי תמיד זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגרש אבל המקום אומר, זה כל מעלות הצדיקים. לא רק כלל גדול, זה הכל. מאיפה הוא לוקח את זה? מביא גם מפסוק שכתוב בפרשת נוח, אלה תולדות נוח, נוח יש צדיק תמים היה בנורותיו את האלוהים מתהלך נוח. יש להסתפק בכוונת הפסוק, מה שכתוב נוח יש צדיק תמים היה בנורותיו, מה שכתוב את האלוהים מתהלך נוח, זה שתי שבחים, או דבר אחד, אומרת רע, זה שבח ופירושו. השבח, ואחרי שצדיק תמיד בנורותיו, זה המקום הראשון שכתוב בתורה את המילה צדיק, אז התורה תלכה להסביר לנו מה זה צדיק, את האלוקים יתהלך בך. הוא כל הזמן הולך עם האלוקים, איפה שהוא הולך הוא יודע, השם איתי, כל הזמן עם השם יתברך. אם בני אדם היו יודעים, הרגל במחשבה הזאת כמה מקדש את הנשמה, אני יודע מאנשים שסיפרו לי על עצמם, שהיה להם ניסיונות קשים בחיים בעבודת השם, נפילות, כל מיני דברים, וכשהרגילו את עצמם במחשבה הזאת חזק חזק, פתאום השתנו דברים, למעלה מהטבע, הגיעו לדרגות גבוהות, אבל להיות בטוח בזה, כתוב באריזה, בספר שער הכוונות, כתובה לדף קוף תורבט, כתוב שם בזה, מערכו בעתיק מהמחזור של האריזה, יש פיוט אצל האשכנזים שנקרא בכל מאמינים, אז יש שם קטע שכתוב, הוודאי שמו כן תהילתו. אומר האריזה, המילים הוודא, המילה הוודאי, זה מרמז לשם קדוש, שפה עלה משה רבנו לשמיים. כמובן שם כזה קדוש, שפה משה רבנו עלה לשמיים, ושיג את כל ההשגות, למד את כל התורה, 40 יום ו-40 לילה, בלי לאכול, בלי לשנות, בלי לשנות. זה שם אדיר, זה סודות שנסגבים למעלה בעבודתנו. אבל הקצת שאנחנו יכולים להבין, למה זה יוצא מהמילים, הוודאי שמו, כדי לזכות לדרגות גבוהותם, צריך להיות בטוח במיליארד אחוז, באמת האמיתית של הדביקות, שהשם יתברך נמצא איתנו כל הזמן, בכל מקום, ואנחנו מחוברים אליו, וכל הפנייה שלנו זה אליו. אדם רוצה ללמוד, הפירוש, אני רוצה ריבונו של עולם שתלמד אותי את התורה. אדם רוצה להבין הפירוש של ריבונו של עולם, אני רוצה שתזכה אותי להבין את התורה. אפילו בדברים הגשמים אתה רוצה לאכול, בכוונה ריבונו של עולם תזמין לי את האוכל שאני צריך, ותעשה שאני אסבע מזה. אתה רוצה לישון, שאתה לא יזמין לך את אפשרות לישון, ולהתחזק מהשאלה הזאת לעבודתו יתברך. הכל הכל סביב השם יתברך. כל הזמן להיות מרוכז בהשם יתברך. יש דבר מבהיל הרעיון במורגה לספר משלי, הוא אומר שעיקר נתינת התורה לעם ישראל זה כדי שהם יתחזקו במידת הביטחון. למה מידת הביטחון זה הדבר כל כך חשוב? כי אם אדם לא בוטח בשם, המחשבה שלו נתונה בבני אדם כל הזמן, רגע, זה ייתן לי כסף, זה ייתן לי דירה, זה יסדר את העניינים, זה יפתור את הבעיות, זה יסכים לכך, זה לא יסכים לכך, כל הראש שלו לא שקוע בשם. אבל אם אדם זאת הביטחון, הוא יודע הכתובת לכל הבקשות, זה אחת, השם יתברך. וההבדלים עד כמה אדם זוכה להגיע למדרגות בדבקות במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, רב שמואל, חד אמר, 50 שערי פינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה רבנו עליו השלום, חוץ מאחד, שנאמר ואת חסרו מעט מאלוקים. זה הולך על הפסוק, דורשים את זה בגמרא, על הפסוק שכתוב, בתיפק בפסקיים. אמרות אדוני אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. מה זה שבעתיים? שבע כפול שבע זה 49. 49 שערי בינה תימן משה, והשער 50 היה חסר אצלו מלקבל. אומר הגרא, בביאור הגרא לתיקוני זוהר, אם משה רבנו היה מקבל את השער 50, לא היו נשמרים מוחות הברית, לא היה חורבן בית המקדש, לא היה גלות, לא היה חורבן בית שני, לא היה לו אינקוויזיציה ולא שואה. כל הצרות שהוא שם, שמשה רבנו באיזה סיבות נסגבות, לא קיבל את השער החמישים. כתוב באריזה, כתוב שבסוף ימיו ממש הוא קיבל, שהוא בשעת פירתו. לכן זה נקרא הר שבו נסתר, הר נבו, נון פה. על כל פנים, מה אנחנו רואים פה? אם יש אדם אחד שזוכה יותר להתקרב להשם, ויכול להגן על כל הדור כולו, להציל את דורי דורו, מחורבן בית ראשון, מחורבן בית שני, שבירת המוחות, אינקוויזיציה, שואה, כל הצרות, אדם אחד שיותר מחובר להשם יתברך. החיבור להשם יתברך, אי אפשר לתאר מה שהוא עושה. זה משנה את הנשמה. יש פסוק בפרשת ראה כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. המפרשים דנים מה הקשר בין שני חלקי הפסוק הזה. בנים אתם להשם אלוקיכם ולא תתגודדו ולא תשימו כוחה ביניכם למת. יש זה הרבה פירושים. בדרך פירוש יש איזה פירוש כזה. אם אדם עובר עליו דאורייתא שיש בו מעשה, אז הוא לוקה, לוקה למתך מלכות. כתוב במשנה במסכת מכות, פרק אחרון, חיבוש גדול. בלב שלו תשימו כורחה בין עיניכם למת, שאסור לאדם לתלוש את השיער מצער על מת, אם הוא עשה את אותה הכנישה וכיוון על חמש מתים, אז הוא חייב חמש פעמים למתת מלכות. יכול להיות שלא הכל תנו לו, כי זה מסוכן, צריך לאמוד אותו ויכול לקבל את זה. אז אם אחד יעשה את זה ויכוון על כל 6 מיליון הרוגי השואה, הוא יחייב 6 מיליון כפול למתת מלכות. זה המקום היחידי שיש לנו כזה דבר, שעל אותה פעולה בדיוק, בלי הבדל, יכול אחד ללכות רק למתת מלכות פעם אחת, ואחד למתת כפול מיליונים. ההבדל ביניהם בכוונה. על ידי כוונה אחרת, זה מכפיל את הפגן בשמיים ומכפיל את החיוב מלכות שלו. מה התנועה אומרת לנו גם לגבי מה שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם בתחילת העניין. מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם? שזה כמה פירושים. רש"י אומר בדרך הפשט, כי השם לימד אותנו תורה, והתלמידים בנים, כמו שכתוב ושידעתם לבניך ודרשו חז"ל שהיו התלמידים. אבל אומר האריז"ל שעל פי סוד יש בזה עוד כוונה. אומר האריז"ל העניין של אהבת אב לבניו, שכל כך חזקה בטבע, כי יש ניצוץ מהנשמה של ההורים שמלבש בילדים. אומר האריז"ל, יש ניצוץ קדוש מאוד, שקרוב מאוד לעצמותו יתברך, שהניצוץ הזה מתלבש בתוך עם ישראל, ועל ידי זה עם ישראל יקראים פנים אתם להשם אלוקיכם. מלמדת אותנו התורה, כמו שבלב שכתוב מיד אחרי זה, פנים אתם להשם לא תתגודדו ולא תסמכו ביניכם למת, אפשר על ידי מחשבה באלמה להכפיל את הלב פי מיליונים, גם בזכות של בנים אתם להשם אלוקיכם, כמה ניצוצות יהיה בתוכך. אפשר על ידי דביקות המחשבה בהשם באך להכפיל את זה פי מיליונים ופי מיליארדים. עד כדי שיש מצב שאדם אחד על ידי הדביקות שלו מגן על כל העולם כולו. ופעמים שאתם לא יודעים את זה בכלל. על ישעיהו הנביא, כתוב בגמרא במסכת יבמות בדף פ"ח עמוד ב', שמנשה המלך, הבן של חזקיהו המלך, הוציא אותו להורג. אומרת הגמרא בסנהדרין קק"ג עמוד ב', הגמרא שם אומרת, זה הפירוש בפסוק, שהדורות אחרי מנשה, שנחרב בית המקדש ויצאו לגלות, זה היה הדבר המרכזי שגרם את זה, ולמה? אומרת הגמרא, שקולה נשמה של צדיק כנגד כל העולם כולו. אבל הציבור לא ידע את זה. אם היו יודעים, לא היו יודעים למנשה להרוג אותו. ויותר כתוב ברצת הכהן בנמלין דבר נורא. יש ספר שבע גדולים של הרב החידה. יש מהדורה שזה מארבעה כרכים, אז במהדורה הזאת באחד הכרכים יש חיבור ברצת הכהן בנמלין בתוכו. אז הוא כותב שמה, שמנשה המלך הרג את ישעיהו הנביא על ידי סנהדרין. שהגמרא אומרת ביבמות דף מתכן ובאת ששאלו אותו שאלות והוא מענה להם. אז כאילו עשו אותו כאילו היה מביא שקר. אז מה אנחנו רואים? יש אדם אחד שהוא מגן על כל העולם כולו, ושכשהרגו אותו, זה גם את החורבן ואת הגלות. דורות אחרי זה, כי אחרי מנשה עצמו חזר בתשובה, רוב ימיו הוא היה בתשובה, עשרות שנים שהוא היה בתשובה, ואחרי זה היה בן שלו עמוד, שהלשיע, ואחרי זה היה בן של עמוד יושיהו בן עמוד, שהיה צדיק גדול. ובימי הבנים של יושיהו בן עמוד, והנכד שלו, אז היה הגלות והחורבן. אז זה דורות אחרי מנשה. ועם כל זה, כל התשובה שעשה מנשה לא עזר לכפר את הדבר הנורא הזה. ובדור לא ידעו, לקחו סנהדרין והרגו אותו. והוא הגן בקדושה שלו ובצדקות שלו על כל העולם כולו. מה זה נוגע לנו למעשה הדבר הזה? לפעמים מתאמץ בעבודת השם, מתאמץ להיות דבוק בהשם, והוא לפי הדברים שכתובים בספרים יוצא שהוא מגן בזה בכל העולם, ומה, מתייחסים אליו כאדם רגיל, לא שהוא נפגע, לא שהוא דורס זכויות, לא מדבר פה על גאווה, או על כדאיות, אלא זה גורם לו לחשוב מה, כולם חושבים לא נכון, אני עכשיו עשיתי דברים גדולים, אני מתאמץ בדברים האלה, וזה דברים חשובים מאוד לכל העולמות, הציבור לא מתייחס כך, אז כנראה שאני טועה, זה שהציבור לא מתייחס כך, זה לא אומר שזה טעות. אין בזה שום סיבה לחשוב שזה טעות. הציבור לא יודע מה שום דבר. רק השם יתברך, הוא בוחן ליבות, הוא יודע את האמת. תמשיך בלי נדר הלאה. בדברי הרמב״ם, בנוסח התפילה של ראש השנה, אומר הרמב״ם, עוד כתוב בספר נביאים, ואנו מושיעים בהר ציון, ישפוט את הריסיו, והייתה לאדוני המוחה. וכתוב, זה פסוק כמדומן בספר עובדיה בתרי עשר, וכתוב ספר זכריה בתרי עשר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואחרי זה מתפללים על מלכות השם. אחרי זה עוברים לברכת זיכרונות. קודם יש ביניהם את תקיעות, והיום הרת עולם, היום במשפט וכו'. שם הנוסח של ברכת זיכרונות. אוי, הנוסח הזה כמה צריך לראות אותנו לתשובה. היו צדיקים גדולים שבנוסח הזה של ברכת זיכרונות, היו מוכרים בחיות נוראות, והיו חוזרים על קטעים איזה כל השנה כולה, מהתעוררות נוראה, נקרא בלי נדר בלשון הרמב״ם. אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגנו כל תעלומות, והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך. אוי 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 אוי. אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי לפניך, אדוני אלוהינו, צופה ומביט את סוף כל הדורות, כי תביא חוק לזיכרון, להיפקד בו כל רוח ונפש, ולהיזכר מעשים רבים, והמון מריות, לאין תכלית. אוי, בראשית כזאת, תודה אתה. אוי, אם אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ביום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, ועל המדינות בו יאמר וכו'. היא לא נפקד כיום הזה, ביום הזה, כי סכר כל היצור לפניך הבא, אוי מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצעדי גבר. מחשבות אדם בתך פולותיו, ויצרי בעלני איש. דנים את האדם על כל הדברים שבעולם, המעשים, הדיבורים, הכוונות, המחשבות, הרצונות, השאיפות. אין השטרות, הכל תלוי. יש כאן עוד פרט. כי זכר כל היצור לפניך הבא, מעשה איש ופקודתו, מה הכוונה? לא מודדים רק מה אדם עשה. מה היה התפקיד שלו לעשות? מה המטרה שעבורה בא לעולם? כמה הוא התרחק מזה? היה אדם הגדול רבי עקיבא, שעד גיל 40, היה רחוק קצת מלימוד התורה, היה שונא תלמידי חכמים, כך אומרת, כבר צריכים דף עם צאת עמוד בית שווה אמר, מי יתן לי תלמיד חכם בית שכם כחמור? ואחרי זה בגיל 40, הוא אשתו, שכנע אותו ללכת ללמוד תורה, והוא הלך למד תורה, והתמדה הנוראה, והוא זכה להיות ראש לחמי ישראל, הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, שקבעו במירון, מחבר הזוהר של רבי מאיר, שם יוסי בן חלפתא, שם יהודה בר אילאי, שם רבי עזר בן שבוע, עוד הרבה, על אוכפת 24,000 תלמידים גם, שם רבי נחמיה, ועוד ועוד. אם הוא לא היה עושה בגיל 40 את המהפך, ולא היה זוכה ללמד את כל התלמידים שלימד, היה בן השמיים אחרי 120, חושב על מה התמרו אותו, למה בן מנחה למערים היית בשיעור לדוגמה רק שעתיים ולא שעתיים וחצי, וכי יוצא בזה. פתאום הוא רואה קובעים אותו, איפה 24,000 תלמידים, תנאים? אני, מה, אני יודע לבין תנאים? איפה תלמיד רב שמעון בר יוחאי, איפה הזוהר? מה קשור אליי? היו מראים לו שזה היה התפקיד שלו, הוא זכה לדעת והוא עשה את זה, אבל כמה אנשים יש? אוי, 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 שאיבדו את עולמם, איבדו את האימות שלהם. יש פה דבר נורא שלא יודעים אותו. אומר החפץ חיים בספר שם עולם חלק ב' פרק ו', הוא מביא מהגמרא בשבת ב' עמוד א', שבשעת מתן תורה היו שם לא רק עם ישראל של אותו דור, אלא הנשמות של דורות הבאים גם כן. אומר החפץ חיים כל, מביאו את זה כמצב כמובן שם אריזל, כל אחד שם קיבל את חלקו בתורה, וכל אחד שהוא מגיע בדור, שהוא מגיע לעולם הזה, אז הוא מוציא את זה מהכוח לפועל. אומר חפץ חיים אותם, עוד יהודים שהם בעלי כישרונות גדולים, ידוע שעם ישראל זה עם הכי מושר, הביאו לזה רעה מזה שהכי הרבה פרסי נובל קיבלו עם ישראל, אפילו שמפלים אותם לרעה, בהפרש פי כמה וכמה ביחס שלהם באוכלוסייה העולמית. אומר חפץ חיים שאותם היהודים שיש להם כישרונות נדירים, זה נשמות יותר גבוהות, ובמעמד הזה קיבלו חלק יותר גדול בתורה, ואחרי 120 שנה, כולם חייבים לחיות עד 120 שנה, פול שלמה תמיד אחרי זה, אנחנו בקברת שמה עולה למעלה, תופיעים בהקר. יש אחד בעל כישרון גדול, הוא נולד חילוני, פתאום יגיע לשמיים תופיעים אותו עולם, אבל לא ידעת את השעס בעל פה, מה השעס בעל פה? כן, הכישרונות שנתנו לך זה בשביל זה, במעמד הר סיני קיבלת כוח יותר גדול מאחרים. ירמיהו הנביא, יש בספר הרבה נבואות של תוכחה, הלשונות הכי קשים, זה לאן שהיו אמורים להיות נביאים קדושים, והלכו בדרך לא נכונה, או את זה מילים שהוא אותם שם, איך הוא כולו מסורסק, כשהוא חושב מה מחכה להם, רחמנא ליצלן. כל אדם שיש לו השפעה ציבורית, איזה צורה שהיא, אם על ידי שהוא מוכשר באיזה תחום של אומנות, או של משחק, או במדע, או בכל מיני דברים שיש לו השפעה ציבורית גדולה, למה באה ההשפעה הזאת? עבור לקרב את ישראל להבינו שבשמיים. אם הוא לא מנצל את זה, הוא עתיד להתאבע על זה. כתוב במשנה במסכת אבות, סוף פרק שישי, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא בשביל שכבוד השם, שהשתמשו בדברים האלו עבור לקרב את עם ישראל ואת העולם כולו להשם יתברך. יש נשמות עשוקות, נשמות עבודות, כמה היו גדולי הצדיקים מוכים עליהם. יש לצערנו יהודים שהתחתנו, יהודיות שהתחתנו עם ערבים, עם גויים, והילד על פי תורה הוא יהודי. פגשתי השבוע ערבי שעובד באיזה מקום, אדם טוב, אדם אכבד, הוא אמר לי, אמא שלו, האמא של אמא שלו, ארבע דורות, זאת אומרת, ארבע נשים, אמא של אמא של אמא של אמא, הייתה יהודיה שהלכה וחיה עם מוסלמי, הוא על פי תורה נקרא יהודי, ובשמיים מחכים לו, כמו שכתוב בספר שמואל בחשב, בחשבות לבלתי נח, בנו נידח, יש בגמרא בסרט ברכות, רב מרי ברחל, ברכות נפצה למוד א', אומר רשי למה קוראו לו על שם אמו, אומר רשי שהיה סיבה שהוא נולד מגוי מיהודיה, זה היה מקרה טרגי, לא ברצונה זה היה, ונולד ילד, הוא נהיה המורה, כתוב ברב החידה, מביא את זה גם הרב שח בספר תביא מאמרים, שכל המורה יכל להחיות מתים, עד כדי כך הייתה הדרגה של כל המורה, מי שלא היה בדרגה של להחיות מתים, לא הכניסו אותו עם השם שלו בגמרא כהמורה, אז אפילו שהוא בא מגוי עם יהודיה, הוא צריכה להגיע לדרגה שיכול להחיות מתים. לא שחס וחלילה זה דבר קל, זה עבירה חמורה, יהודיה ללכת עם גוי, אבל צריך לדעת שהילדים הם יהודים, כמה יהודים כאלו יש היום בכל הערים הערביות, שם ישמור, וגם עליהם מהשמיים מחכים להם, איזה צער שיש עליהם בשמיים, וכל הם שבאשמת השואה, של הנאצים עם השפעה בימי זכרם, היו נאלצים להחביא ילדים אצל הגויים, ועל ידי זה יש חלק שזכו לחזור, נצאו רבנים לאסוף, עסקנים לאסוף ילדים, אבל יש כאלו שלא הצליחו להוציא אותם, מגזרים שהתאכזרו וכל מיני מציאות, משפחות שהתאכזרו, ויש מזה יהודים ויהודיות, משתי הורים יהודים, שחיים עד היום כגויים, חלקם יהודים מזה, חלקם אפילו לא יודעים מזה. וכל הנשמות האלו בשמיים מחכים להם, כל מי שבידו לפעול משהו בדברים האלו, זה זכות נוראה, זכות נוראה. יש כמה וכמה מקומות בתפילה שיש פחות על הדברים האלו. נמשיך בלי נדר בנוסח של התפילה. אז אחרי שקראנו את הדברים המזעזעים, מי לא נפקד ביום הזה, כי זכר כל היצור לפניך הבא, מעשה היישוב פקודתו, בא לילות מצדי גבר, מחשיבות אדם ותחבונותיו, ויצרה כל מעלה לאיש. נמשיך נוסח התפילה, אז שכתוב בגמרא בסרט ברכות, אבל למדי למדל, שהנוסח של הברכות, תקנו את שהכנסת הגדולה, שיקרה בבם היו נביאים, כתוב בגמרא בסרט מגילה. איזה סודות נסגבים בכל מילה ומילה, אבל גם הפשט הוא עמוק שבעמוק. ממשיך הנוסח של התפילה, אשרי איש שלא ישכח איך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא יקשנו, וגם לא תחלים לנצח, כולם עושים בך. היה יהודי שסיפר שהוא היה גר בירושלים, חדר מול חדר, עם רבי נחמיה אלתר זצ"ל. הוא היה כמדומני בן של האמרי אמת. היה מראשי ישיבת שפת אמת, ואחרי זה הוא נסע לפולין, כמדומני שהוא נהרג שם בשואה. אז הוא היה שמע אותו לילות שלמים, חוזר בהתלהבות נורא את הקטע הזה של התפילה. אשרי איש שלא ישכח איך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא יתשנו, וגם לא תחליט לנצח, כל החוסים בך. תמיד להיות בבחינת אשרי שלא ישכחך, ובן אדם מתאמץ בך, לא מספיק לא לשכוח, להתאמץ, להיות דבוק בהשם. אשרי, מי שזוכר לזה, אשרי שלא ישכחך, ובן אדם מתאמץ בך. אחרי זה יש פה את הפסוקים של זיכרונות, אז כתוב פה פסוקים מהתורה קודם, ואחרי זה מהתהילים, ואחרי זה מהנביאים. אחד הפסוקים מהנביאים זה, כתוב הבן, יקיר לי אפרים עם ילד שעשויים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן אמו ואי לא רחם הרחמנו, נאום השם. זה נמצא הפסוק הזה בהפטרה של יום שני של ראש השנה. הנביא מקונן מצד אחד ומבטיח מצד שני. כמה צער יש בשמיים לנשמות גבודות שכתבו הפסוקים על רחל אמנו. כה אמר השם כל ברמה נשמע נעים בחית למורים, רחל במכה על בניה בענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם בני קולך מבכי ונח מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום השם. ושבו בארץ אויב, יש תקווה להחליטך נאום השם, ושבו בנים לכולם. כל הלשונות פרחייה שרחל אמנו על הצאצאים כפולה. ידוע שחז"ל אומרים, והאמירה של התורה פרשת ויחי, שיעקב אבינו קבר את רחל בדרך, לא במערת המכפלה, כדי שכשיעברו בשעת הגלות היא תבקע עליהם. והלשונות כפולים שם. כל ברמה נשמע נהי בחית אמורים, רחל מבכה על בניה, בענה ננחם על בניה כי איננו. וכן הלאה, למה? זה שני בחיות, אחד על אותם שהלכו בגלות התשמית, שבויים בידי אויב. והשני, על השבי הרוחני, כמה נשמות קדושות, נשמות טהורות, שחונכו נגד השם יתברך. בפרט זה היה ברוסיה, ששנים רבות היה שם השלטון שעקר את הדת בכוח. עקו אנשים על זה שלימדו תורה, עקו אנשים על זה שבנו מקוואות, וכו' וכו'. אבל לצערנו אפילו פה בארץ ישראל, אוי החינוך החילוני מחנך ילדי ישראל, נגד שמירת שבת, נגד כל הקדוש והיקר בתורה. ורחל אימנו בשמיים עומדת ומוחה על זה, מייללת על זה. כל מי שיכול לקרב את ליבם של ישראל להבינו שבשמיים, יתאמץ בכל הכוח. עצם ההחלטה שאדם מקבל על עצמו, להתאמץ בדבר, כבר זה זכות גדולה ליום הדין. וכולם יכולים. המשרד זה היה קצה למען שטעות לאנשים, אנשים חושבים מי שיודע לדבר, מדבר, אומר לא, אני יודע לדבר. יש לך חברים, יש לך ידידים, תשכנע אותם. שלנו בעזרת השם, היום הזה, הלילה הזה, ביום השחף, יש לנו את הסליחות בחצות לילה, יש לפנות בוקר. זה היום האחרון שלי מהסליחות של השנה הזאת. בעזרת השם יש גם בין ראש השנה ליום הכיפורים, אבל זה כבר שנה הבאה. השנה הזאת, היום האחרון, השתדל בלי נדר. כל מיני הוכח נסביר יותר מכל מישהו אחר. כמה שיותר, לומר את הסליחות, כוונה רבה. בעומק הלב, בעומק הנשמה. כל קטע בסליחות, כל מילה פילים, כל עוד קטע בסליחות, עוד כפרה, עוד קרבת השם. פרט בבידוי, ברומק הלב לבכות, להתחנן על שם שמחה לנו. לכוון באמירת הבידוי לקיים מצוות הסדר, הייתה של התוודות, הרבה כך כותב בכל שמה שמצוות הסדר, הייתה להתוודות, ושעה שחוץ בתשובה. כל אחד ישכנע את הידידים שלו לבוא לאמירת השיחות, אם זה הלילה הזה או לפנות בוקר, אם זה בעשרת ימי התשובה. להתקרב להשם, להקים כמה שיותר שיעורי תורה. ואין אדם שלא יכול להתקרב להשם. הזכרנו כמה פעמים פעם את הסיפור בחז"ל, במדרש הבא בסוף פרשת עומדות, על יוסף בשיטה. מסופר שמה, בשעה שהאויבים כבשו את בית המקדש, שכולנו יודעים מאחורי הכותל המערבי שבירושלים יש את הר הבית, שם היה בית המקדש המקום הכי קדוש בעולם. היום אסור לנו על פי ההלכה להיכנס להר הבית, בגלל שכמעט מת ואין לנו אפר של פרה, מה להתאר? הם שואלים להר הבית, עושים טעות, אבל כל פעמים נחזור לעניין של הסיפור. אומרים חזן שהפנים כבשו את בית המקדש, זה היה לפני קרוב ל-2000 שנה, לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל. הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי, אבל ברצונו, מי שיחריך אותו, מה הם עשו? הם הכריזו, מי שיכנס לבית המקדש לגנוב, מה שיקח יהיה שלו. כולם היו בטוחים, אף אחד לא יסכים, מי יכול בשעה כזו קשה לעם ישראל? רבים סבלו, רבים נהרגו, יש שוכבים על הפצועים והרוגים, עומדים לצאת לגלות, בית המקדש עומד להיחרב, מי יכול בשעה כזו קשה להיכנס לגנוב בבית המקדש, בלי שמכריחים אותו, רק מפלטים אותו באיזה סכום של כסף שמשהו ייקח כדי שלא. אבל לצערנו לא כך היה, אלא כן היה מי שהסכים, היה יהודי בסוף השם, הוא נכנס לבית המקדש, הוא גנב משם את המנורה. כשהוא יצא, אפילו הגויים נבנו לראות מה הוא לקח את המנורה הקדושה. הוא לקח משהו אחר. אם אחד היה שואל אותנו בשעה הזאת, תגיד, יש סיכוי שהבן אדם הזה יחזור פעם בתשובה, מה היינו כולם אומרים? אין מצב, אין מצב, כזה אדם כל כך שלילי, לא שייך שיחזור בתשובה. אבל לא כך היה. כשהגויים אמרו לו, תיכנס פעם שנייה, תיקח משהו אחר, הוא אמר להם, לא, די, שהכעסתי את מורי פעם אחת, שהכניס אותו פעם שנייה. הוא התחרט עד שהוא נכנס, הוא אמר, עד כאן, פעם שנייה אני לא נכשל. התחילו הגויים, אמרו לו, עכשיו אתה חייב, תתחיל לאכולת לא להיכנס, ולאחר שהתחלת, אתה כפוף אלינו. התחילו לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד בכיר, שבוך לא מסכים. התחילו להיים עליו במוות, ביסורים קשים ומרים, בשום אופן לא מסכים. בסוף היה אמור חזל, לקחו מסור שמנסים בו קרשים, וניסרו אותו למוות, בלי הרדמה, בלי כלום, ככה חטפו אותו רחמנא ליצלן, ביסורים נוראים, ובשעה שהיו חותכים אותו למוות, הוא היה צועק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק כואב, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את מורי, אוי לי שהכעסתי את מורי. הוא יפתר עד שקודם הוא נכשל. איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה? רגע קודם הוא היה בשיא הרשע. פתאום ברגע אחד הפך להיות צדיק עולם, נהרג על קידוש השם, ויתר על כל הפיתויים, סבל נישואים. ואפילו כשהוא צועק לא צועק על הכאבים, אלא רק על זה שהוא נכשל. מה התשובה על זה? השאלה נובעת מטעות שיש לרוב העולם. פעם הייתי שואל בני אדם, תגיד, מה יש שם משהו טובה או רע? כמעט כולם היו, חצי חצי, יש יצר טוב, יש יצר רע. אומר האריזל, זה טעות. הנשמה של כל יהודי כולה קודש. היצר הטוב, היצר רע, זה רק מלווים מוכנים שמלווים את הנשמה. ואם היצר היצרים זה לא חלק מהנשמה, אז למה היצר רע מתערב בשביל צריך להשאיר את הבן אדם? אומר האריזל, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? אם הם מצליחים להכשיר את הבן אדם, אם הם מצליחים להכשיר את הבן אדם בדברים לא טובים, אז הם מקבלים מהשפע הזה, וזה חשוב להם, משתמשים בו, אבל הבן אדם מפסיד מזה הפסד עצום. אבל אם באים כוחות הרע לבן אדם, אם לא תשמע, תיקשן, אנחנו רוצים לגנוב לך מהשפע, את סיכוי שהמסכים, למשך קריאו, כאילו זה לטובתו. נותנים לו איזה הנאה קטנה, כמו אכברים ששמים להם רע, נותנים את זה במשהו מתוק. ואם האדם הולך אחרי היצר הרע, יכול להיות מצבים שהוא נהיה ממש כמו שבוי, שהוא עושה כל הזמן מה שהיצר הרע רוצה. אותו יוסף משיטה, איך יכל להתנשן בכזה אברה חמורה? הוא הסתכל לעצמו שלילי, הוא הכיר את עצמו שהוא נכשל בכל מיני דברים. אבל עד שהוא יצא עם המנורה ביד, הוא עושה חשבון נפש בעצמו, איך הייתי מסוגל להיכשל בכזה דבר, לא אמין לכם. ואז הוא קלט, לא, זה לא אני, היצר הזה מישהו אחר שלקח אותי בשבי, אני לא רוצה להיות שבוי. ברגע שאדם מבין את זה שהיצר הזה לא הוא, זה האויב שלו, שמנסה לקחת אותו בשבי, מי רוצה להיות שבוי? אף אחד. ברגע אדם יכול לעשות מהפך אדיר. כל רצון שבא לבן אדם, הבן אדם צריך להבחן אותו. אם הרצון הזה מקרב אותו להשם, זה הנשמה רוצה ללכת עם זה בכל הכוח. אבל אם חס וחלילה, זה רצון שמרחיק אותו מהשם, זה האויב מחפש לקחת אותו בשם, אם צריך לברוח בכל כוחו. כשאדם חי בצורה כזאת, החיים מלאים תמודים רוחניים. כתוב בפסוק בתהילים במזמור בבית, כי היה אל תערוג על אפיקי מים, כי נפשי תערוג אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא וראה פני אלוהים? מה הכוונה של הפסוק? של הפסוקים? אומר דוד המלך השם בך ברא את העולם בשתי סיכו של בריאה, יש דברים כמו ברזלים ואבנים, כמו שהם ככה, אתה לא צריך להחליט לברזלים, אתה לא צריך להשפות את האבנים. אבל אתה צריך לעשות כמו צמחים ובעלי חיים, כמו שכן צמחים ובבלות, אתה לא מחליט לכבשים בבית. והאדם, גם תצקוק למזון, אבל אומר דוד המלך האדם מוקם מגוף ונשמה, לא רק הגוף זקוק למזון, גם הנשמה זקוקה למזון, והמזון של הנשמה הוא לא גשמי ורוחני, לקבל אור אלוקי מהשם ברך, זה אומר דוד המלך, כי היעל תערוג על פי כמיים, היעל זה בעל חיים, זה תובב במדבר, מחפש מהיעל של מים חיים, להרקות על צבעות שלו, אם הוא מוצא, הוא שותה, מקבל עוצמה וכוח, אם הוא לא מוצא, הוא במצוקה, הוא בסבל, אומר דוד, כן נפשי, תערוג אליך אלוקים, הנשמה צבעה לאור אלוקי, שבא על די התורה והמצוות, אם הוא מוציא, הוא מוצא את האור הזה, יש לו עוצמה, יש לו שמחה, אם הוא לא מוצא את האור הזה, הנשמה במצוקה וסבל. אבל פעם אחד, אומנים הכי מפורסמים במדינה, כל מי שמקשיב בתקשורת החילונית, מכיר שמע והגיר אותו היטב. אמר, הוא והחברים שלו, יש להם שני תפקידים בחיים, בראשון מצליחים, בשני נשארים. התפקיד הראשון זה למלף את כל המדינה שהם האנשים הכי מאושרים אותם, מאומנים בזה מצליחים. התפקיד השני זה למלף את עצמם שהם מאושרים בזה נכשלים. כי אם לא מביאים לנשמה את האור האלוקי, אז הנשמה בסבל, אין פתרון אחר לזה, מאשר להביא את האור האלוקי. ואיך האור האלוקי הזה בא? על נקרבת השם, על תורה, על המצוות. אבל כשמלומדים תורה, כשמקיימים מצוות לכוון, שרוצים להתחבר להשם יתברך, להתחבר אליו את הנשמה, ותאור רוחני מהשם פחד לשמותנו. הכוונות האלו מקדשות את הנשמה בקדושה עליונה. רוצה לאחל שנה טובה לכל אלו ששומעים את השיעורים שלנו, לכל עם ישראל בכלל, בכללם, לכל אלו ששומעים את השיעורים שלנו. אבל לכל אלו שעוזרים להפיץ את זה לעוד אנשים. זכות גדולה מאוד, לא נוח לדבר על זה, כי זה דבר כאילו, לדבר על דברים שלי, אבל זה באמת לא דברים שלי. זה הכל דברים שקיבלתי מרבותיי, מגדולי עולם. יש היום מהשמיים הזמינו אפשרויות של הפצה תורה מאוד נרחבות. אדם יכול בכמה לחצות כפתורים, לשתף מלא חברים בדברים של התעוררות. ועוד כל מיני צורות שיש, כל אחד ישתדל תמיד תמיד לחשוב איך אני יכול יותר לקרב את עם ישראל להשם יתברך. אם אדם ישתדל, מהשמיים פותחים לו שערים. אם אדם מצליח, אז מצווה גורמת מצווה לעשות עוד דברים ועוד דברים. שם יעזור שתהיה כולנו לשנה טובה מבורכת, שיהיה פירוט שלמה לכולם, שיהיה הצלחה בתורה, שתזכה כולנו לישועות ולפעות טובה וחם כל ילדים, שתזכה לבניין במקדש בבינו, ביד משיח צירי אמרה בבינו, להרבות לא לשכוח, להתפלל על כבוד שמיים בימים נוראים. יש סיפור על הבעל נתניה, זה הדבור הראשון של חב"ד, שכשהם היו אצל המגיד מועזת שהם למדו אצלו וחבריו, אז בלילה ראש השנה חיכו לקידוש, רואים שהוא לא מגיע. חיכו הרבה זמן, הלכו מצאו אותו בבית הכנסת, שוכב על המצפה, מתחת לשולחן, ובוכה, לא אוכל את הקטע בתפילה, ולא אוכל כל העולם כולו בכבוד אח, וינשא על כל הארץ מקרח, וכו', וידע כל פרום כי אתה פעלתו, ויבין כל צום כי אתה יצרתו. אבו חווה את זה שוב ושוב. כמה שאדם יותר מבין את הדרגות של עבודת השם, אז זה גורם לו יותר צער על אותם יהודים שלא יודעים את זה, על אותם יהודים שרחוקים. אז צריך להתפלל עליהם שכן ידעו. ובידו ללמד אותם, ללמד אותם. אומר הגר"א מווילנה, כשאדם מחזיר מישהו בתשובה, מלבד הזכות של עצם הדבר שהוא שינה את דרכו, כל מצווה שהחוזר עושה נשארת בשני ספרים, בספר של החוזר ובספר של המחזיר. המטרה הזאת עושים בתשובה הזו בשביל לחפש איך אנחנו ניקח עוד זכויות, בשביל לעזור לשני, לעזור לשם פרח כביכול. אבל בכל אופן, אם בעצם המפתה את הבן אדם, אתה מזבז את הזמן שלך, אז לדעת שלא מזבזבן. מלבד התועלת ללכת דואר של פרח, תועלת לחבר, גם הוא עצמו יש לו בזה תועלת גדולה. שם יעזור וזכה כולנו, להיות דבוקים ומחובר בה שמברך, וזכה לשועות בפלות תורה, וכה בכל ילים, אמן כנראה לעשות כל טוב והרבה הצלחה.